שלום, שלום, טליה, מה נשמע?
שלום, עידן, מה שלומך? האם אתה מתרגש?
אני מתרגש תמיד כשמדובר במשחקים האולימפיים, וכאן, כיוון שזה שלנו, אני יכול לומר האולימפיאדה, בעברית תקנית לא צריך ואסור לומר אולימפיאדה, אלא המשחקים האולימפיים, כי מה שאומר אבשלום קור זה שפשוט לא אומרים אולימפיאדה, בחול אומרים אולימפי גיימס, זה קצת טעות, כי יש את המספר שכותבים בספרות לטיניות, ואז אומרים כך וכך אולימפיאד, או אולימפיאד, אז כן אפשר לומר אולימפיאדה, אבל לא משנה, כאן אנחנו נגיד אולימפיאדה. כן, אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל פתיחת משחקי טוקיו.
כן, כן, אני מחבבת מאוד את אבשלום קור, אבל אני גם אומר אולימפיאדה. אז תגיד, איזה אולימפיאדה אתה זוכר מילדותך? כי לי יש הרבה זיכרונות על האולימפיאדה.
האולימפיאדה הראשונה שלי הייתה אולימפיאדת סאול 1988, הייתי אז בן 6 ו-8 חודשים בערך. ומה שקרה, כן, 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 ומה שקרה זה ש... זו הייתה אולימפיאדה על שנת הלימודים, היא התחילה ב-16 בספטמבר, זה קורה לפעמים, גם סידני הייתה אולימפיאדה מאוחרת באופן יחסי לקיץ.
נכון.
ומה שמתרחש זה שאני בעצם הייתי אז חוזר מנדמה לי 6.5, זה גן הילדים או לקראת כיתה א', משהו כזה, והייתי חוזר מהמסגרת אל בית המטפלת בין היתר, ושהייתה שתי קומות מתחתנו, והייתי פשוט צופה, ונדהמתי לראות שיש ספורט ב-12 בצהריים, וזה סי היום, וסי יום המשחקים, וככה זה במזרח הרחוק פשוט, זה מתחיל באמצע הלילה, ונמשך עד שעות אחר הצהריים המאוחרות שלנו.
נכון.
ועל מסך הטלוויזיה, כיכבה רוממה, וכיכבה שרת התחבורה לעתיד, מרב מיכאלי.
נכון, נכון, נכון.
כן. היא הייתה שם, והייתה גם מגישה בשם אורית כסיף, שהייתה אז כוכבת מאוד גדולה. וכל הצוות של יואש של רואי היה שם, בקוריאה הדרומית, בסאול. מי לא היה שם? אורי לוי. אורי לוי. יורם ארבל, ניסים קיוויתי.
כן, ניסים קיוויתי.
קיוויתי שידרת אתלטיקה.
נכון, נכון. את ניסים קיוויתי, אני זוכרת היטב, כי אתלטיקה זה היה תחום שאהבתי מאוד. אני, לעומתך, הייתי בת 9, והייתי כבר סוג של עצנית בעצמי באותה תקופה. גרועה, די גרועה, יש לומר. אבל כל תחרויות האתלטיקה בכלל באולימפיאדה, ובכלל גם אליפויות העולם, אבל זה היה משהו מדהים, משהו במגרש החמרה הזה, שהשתקף מבעד לטלוויזיה הקטנה עם הגב, שהיו פעם טלוויזיית קובייה שלנו, זה היה מדהים. ובוא רגע נדבר על זה שפעם באמת השידורים היו נגישים לכולם, אני מאוד מאוד אהבתי שזה בערוץ אחד, ערוץ ציבורי, הערוץ היחידי שהיה לנו באותה תקופה בילדות, אז זה קצת היה מדורת שבט, כולם דיברו על זה, כאילו היה שום דבר אחר לראות.
זה נכון, ומה שקורה זה שבאמת היום גם אנשים שמתמצאים בחדשות, באקטואליה, בעיתונות, בברנג'ה, שאלו אותי איפה זה משודר,
נכון.
והאם זה בתשלום. עכשיו, נעשה חסד עם עמיתנו בערוץ הספורט, לכי תדעי, אולי נצטרך עבודה יום אחד. הם בעלי הזכויות כאן בישראל, והם משדרים את זה בערוצים שלהם, יש להם 5 ערוצים, עם כ-20 אנשים, בין אם זה עיתונאים, שדרים, ואנשי צוות טכני שנסעו לשם. זה לא על חשבון משלם המיסים, לכן כמה שיותר, יותר טוב, יותר יעיל, יותר נחמד. ובמקביל, השידורים משודרים גם ביורוספורט. אגב, זה סיפור מעניין שקורה לדעתי לראשונה באירוע הזה, כאשר בעצם בעלי הזכויות בישראל קנו, רכשו את הזכויות לאחר שנים שזה היה של איגוד השידור האירופי, ולכן באופן אוטומטי הערוץ הראשון, אם זה היה היום, זה היה כאן 11, כפי שקורה עם גביע העולם בכדורגל, היו פשוט מקבלים את זה במחיר מציאה. מה זה איגוד השידור האירופי? נסביר, אתה משלם דמי מנוי, דמי חבר, ואז את כל האירועים הגדולים אתה מקבל בסכום מסובסד בטירוף, כן? זה כלום כסף. אבל הוועד האולימפי הבינלאומי יצא בעצם מכרזים פרטיים, ערוץ הספורט שם את ידיו על הזכויות של ריו 2016 וכעת של טוקיו, ואז כאשר הוועד האולימפי מכר את הזכויות בעצם ערוץ לוויין פן אירופי של חברת דיסקאברי, יורוספורט, הרי שיש כאן חוויה מקבילה, אבל בסוף בסוף, מרבית הישראלים הם אינם מיקי גורדוסים קטנים על הירחמו, כן? מיקי גורדוס. ולכן הם יצפו בערוץ הספורט, לפחות שניים מהערוצים של ערוץ הספורט הוא בחינם. אני לא יודע אם הערוצים בתשלום נפתחים כולם כרגע, אבל זה פחות משנה. את צודקת, וזה מה שהתחלתי לומר בהתחלה, שכיוון שאין מדובר בערוץ ברודקאסט, הרי שאנשים שואלים איפה, איפה, איפה.
נכון.
כי הרבה מאוד אנשים שאינם חובבי ספורט מצטרפים לאירוע הזה, גם בלי שיהיה להם מושג באף ענף ספורט, כי החוויה היא כיפית.
נכון, החוויה היא כיפית, וזה פשוט, אני פשוט חושבת שבשנים האחרונות, אבל זה סתם עניין של תקופה, כי באמת ככל שיש יותר ערוצים בטלוויזיה, זה כבר פחות מדורת שבט ומדינה שלמה. סביר שאתה לא יודע מי האלוף במאה מטר, מי שבר את שיא העולם, בן ג'ונסון, אפרופו אולימפיאדת סאול, אני זוכרת את השיא של ריצת 100 מטר, ובכלל הוא וקארי לואיס היו על ה... שם וגם בקפיצה לרוחק. זה, אלה היו השמות שאני דיברתי אותם באמת בבית ספר. אפרופו אולימפיאדת סאול, בן ג'ונסון, אני זוכרת את אחר כך את הפסילה, את הפסילה שלו, שהמדליה עברה לקארי לואיס. אבל זה כאילו דברים שהיו מדברים עליהם, מה שנקרא שיחת ברזייה, היו מדברים עליהם במקולת. והאנשים האלה היו באמת, באמת כוכבים. ואני נשארת שרגע בסאול, כי סאול מבחינתי הייתי גדולה, אני זוכרת גם את אולימפיאדת לוס אנג'לס, שזה עדיין גם, הייתי שם בת 6
ו-84,
כן. אבל בסאול, זאת אומרת, היו ספורטאים שאני ממש אפילו הרצתי, כמו סטפי גרף למשל, אתה זוכר את סטפי גרף?
כן, שלמעשה אולי אפילו נאמץ את האגה הגרמנית, זאת אומרת, שטפי.
שטפי גרף.
כי זה הופך לשין.
אם היינו רמי וייץ, אז אולי היינו אומרים הוא שטפי.
רמי וייש. סמייקל. אגב, שמת לב שבטורניר האחרון ביורו הוא קצת הרפא מזה, והלך על אמבפה, והלך על שמייקל, למרות שהוא ניסה וכבר לא היה לו נעים.
כן, כן, הוא היה מאוד מיינסטרימי בטורניר האחרון. אז כן, סטפי גרף, זה שם, שם. זה שם, היא הייתה, אני חושבת שהיא זכתה במדליית זהב לדעתי בטניס, אני לא בדיוק זוכרת מה. יש ספורט, יש סוגי ספורט באולימפיאדה שאני חושבת שהם מיותרים. כמו כדורסל וכדורגל לצורך העניין, ואני מאוד מאוד חובבת את שני הז'אנרים, אז אי אפשר להאשים אותי בזה. אבל פשוט נראה לי שם נכנסות כל נבחרות ארצות הברית, שלא באמת יודעות לשחק כדורגל.
כן. אז... אגב, יש לי כותרת מעניינת, מעיתון חדשות של ה-18 ביולי 88, כן. יומיים אחר פתיחת האולימפיאדה, והם מדברים בדיוק על מה שאת אומרת. פיפה מאיימת, לא יהיה יותר כדורגל באולימפיאדות. אילן רובין, שהיה שליח חדשות לסאול, כותב, לא יהיו משחקי כדורגל באולימפיאדות הבאות, את האיום הזה הציבו ראשי פיפה בפני הוועד האולימפי ביום שישי, בפתיחת השיחות על עתיד הטורניר האולימפי. נסביר, באופן מסורתי, יש את הסשן, בעצם את הכנס של הוועד האולימפי הבינלאומי, יומיים או אפילו עד כמעט יום האולימפיאדה עצמו, בעיר שבה מתארחת האולימפיאדה, זה אמור להיות חגיגי, שם זה כנראה עמד על סף פיצוץ. עכשיו, מה הסיפור? פיפה אמרה שלא יכול להיות שהטורניר האולימפי יהיה שחזור של הגביע העולמי. הם לא נבדלים, הם יתקשו למכור זכויות שידור, זה יהיה פחות מעניין, ולכן הם מצפים שהאולימפיאדה תוותר, שהאולימפיאדה תהיה פחות מעניינת. ואולי בצדק, ואז הנה ההצעה של פיפה היא שבטורניר הכדורגל באולימפיאדת ברצלונה מ-92 יוכלו להשתתף רק שחקנים מתחת לגיל 23, וזה מה שקורה עד היום. היום זה עד גיל 24 בגלל שהמחזור התארך בגלל הקורונה.
אוקיי.
אוקיי? אז אלה שהיו בגיל 23 בטוקיו 2020, ב-2021 הם נמצאים למרות שהם בני 24, ומותר לצרף 3 כוכבים מעבר. זו הפשרה, זה בעצם סוג של פשרה מפאיניקית, כדי לאפשר שכן יתורניר כדורגל, אבל בינינו, זה לא מעניין, הנה, תוך כדי שאנחנו מקליטים, אני בוהה בסתם, כדי שיהיה לי אולימפיאדה מול העיניים, אני בוהה במשחקים מטוקי שכבר החלו, כי יתורניר כדורגל מתחיל מוקדם. זה לא כזה מעניין, אין שם כוכבים.
לא, זה לא מעניין.
בסוף הענפים האישיים בעיקר, כן, הענפים האישיים בעיקר, הם התמודדות האדם מול הטבע, או מול יריב, בענף שבדרך כלל פחות זוכה לעניין.
אפרופו עוד שם אחד שאי אפשר לשכוח, שליווה את הילדות לפחות שלי, נדיה קומנצ'י, או כמו שקוראים לה או איך שאבשלום קורץ אומר אולי שצריך לכנות אותה, נדיה קומנצ'י.
את יודעת למה, אגב? זה אם הוא היה בלשן השפה הרומנית, מכיוון שברומנית, כדי לייצר את ה-צ' כמו ברקוביץ', שגם זה רומני, אז פשוט לא עושים CH, אלא עושים CI. אז בעצם זה נדיה קומנץ', כמו אייל ברקוביץ', ולא ברקוביץ'י.
אני מודה שאני לא...
אז יש צדק בזה.
אני מודה שאני לא זוכרת בדיוק אותה באולימפיאדה, אני כבר לא יודעת אם זה באולימפיאדה או בתחרויות, אבל אני יודעת שהיא הייתה שם, בין אם כמתעמלת, וגם הייתה מתעמלת, אני חושבת שבשנים יותר מוקדמות, אבל בין אם כשופטת כמה פעמים אחר כך ראיתי אותה. ופשוט הייתי בוהה בה, אבל כן, אני חושבת שאתלטיקה, אין מצב שאני מפספסת שום תחרות אתלטיקה, זה מבחינתי בונקר, כמעט כמו הרבע חצי וגמר של היורו, או של המונדיאל לצורך העניין, מבחינתי. איזה ענף אתה לא הולך לפספס?
אני חושבת שאני לא אפספס את האתלטיקה, ואני לא אפספס את כל הענפים המרכזיים שבהם התחרו הישראלים. את יודעת, אנחנו לא מקליטים את זה מטוקיו.
כן.
זה מדהים, הקרדיטציה, אשרת הכניסה עם התמונה שלי מוכנה, אבל אני לא אהיה שם.
למה?
אני מגיע, אבל אני צריך לכתוב להם מייל שאני פשוט לא
אהיה. כן, באמת, למה לא נסעת?
אני נהנה לומר שזה מגבלות הקורונה, אבל בעצם לא אושר תקציב מדינה כבר שנתיים. ותחנת השידור שאמורה הייתה להטיס אותי, היא, מה לעשות, תלויה בתקציב מדינה ובסעיפים תקציביים, וזו הוצאה אדירה, יפן, תחת קורונה, בתי מלון, טיסות, זה לא שקל וחצי. אז בסדר, נעשה את זה בדיוק מעמדת השידור הביתית מול מסך, ואני מבטיח לא לצעוק מסתירים לי, מסתירים לי, כמו שעשה אחד מעמיתנו ששידר ממקום כלשהו.
אני חושבת שזה יהיה מאוד מוזר השנה בלי קהל. זה יהיה מאוד מוזר, ואני חושבת שאפילו בטקס הפתיחה, את כל מצד הדגלים של הנבחרות, אני חושבת שאני מניחה שהם יוותרו על זה. אבל אפרופו ישראל, אתה יודע, אנחנו הדור שגדלנו על כך שלישראל אין מדליות. זאת אומרת שישראלים משתתפים באוניברסיטה, באולימפיאדה, כמו שכתוב בעיתון העולם הזה, בתחילת שנות ה-70, משלחת ישראל לאולימפיאדה נועדה לצרכי ייצוג בלבד. אך וגם בשביל ייצוג לא היה לזמן. זאת אומרת, זה כאילו לא הייתה פה תרבות ספורט, אלא תרבות בניית ארץ, אפשר לומר, למרות שאתה יודע, שכן היו לנו נבחרות וספורטאים מאוד מאוד מכובדים, גם בלי מדליות, צריך לומר, זה לא קשור. אבל כאילו, זה קצת כמו אירוויזיון בשנות ה-80, שהייתי שואלת את אבא שלי, מי ניצח ולאיזה מקום הגיע ישראל, אז מי ניצח ומי זה, והיה ברור שנגיד, כאילו אנחנו עפים, אפילו לא בגמר, שאנחנו עפים במוקדמות. אז כן, אז זה כן משמח לדעת שאנחנו שם, ושיש בעצם גם מדליות לא רק בג'ודו, אפרופו ג'ודו.
כן, מה שקרה שבמדליה הראשונה אני פשוט לא ראיתי את שתיהן, אני פשוט לא ראיתי. אני ב-92, הייתי אז בן 11, אבל עשיתי את מה שלימים התברר כטיול לבר מצווה עם הוריי, בארצות הברית וחנדה. כן, כי בגיל 13 הייתה בר מצווה. ממש שנתיים אחר כך, שנתיים וחצי אחר כך, אבל עשינו אז טיול בארצות הברית וקנדה, ואני חושב שכן ראיתי פה ושם את ה... עניין הזה, הייתי כבר מאוד בתוך עניין הספורט, אבל לא בתוך האולימפיאדה. זה נורא קשה, אנשים צריכים להבין.
כן.
להיכנס לתוך העניין האולימפי, כשיש מלא ענפים ואין לך מושג מי נגד מי, זה לקח לי זמן. זה לקח לי זמן, והאמת שגם בכל אולימפיאדה זה לוקח לי זמן. היום, אוטוטו בן 40, אני כן יודע מה לוח הזמנים ומה אני רוצה לעשות ואיך זה הולך להיראות. אבל אז בגיל 11, נדמה לי שאולי התפנקתי טיפה בארצות הברית על האולפנים של NBC שהחזיקה בזכויות השידור, אבל לא הבנתי מה, וכשחזרתי לארץ הבנתי שזכינו בשתי מדליות, יעל ארד, אורן סמאג'ה כן. כמובן, אורן סמאג'ה שמוביל אותנו, יעל ארד שגם שם, כי היא בחירה מאוד בוועד האולימפי של היום. אז זה מבחינתי האולימפיאדה שפוספסה, אבל ב-88 היה את ההמנון המטורף של האולימפיאדה, זה נקרא Hand in Hand, הייתה גרסה גם בקוריאנית וגם באנגלית, ואני שמעתי כל הזמן את השיר הזה והתאהבתי, והרגשתי שאולימפיאדה זה פשוט שירים מגניבים. אגב, בגלל זה שמים שירים מגניבים, כדי שתימשך לצפות באולימפיאדה. ב-92 היה Amigos para siempre, כלומר חברים לנצח, וזה כמובן אדון קררס לדעתי, או פלסידו דומינגו. לא משנה, אחד מאלה, כן? לדעתי פלסידו דומינגו, עם סלין דיון.
נכון.
למה שנצא בורים?
נכון, נכון, עם סלין דיון, עכשיו נזכר.
אמיגוס פרסיימפרה, חתיכת שיר, שהיה גם ההמנון. מעניין אם מחר יהיה המנונים, אין יותר מדי, אני חייב לומר, בשנים האחרונות. בכלל, הכל נהיה מהיר. למשל, אני חיפשתי, אז כן, חוזה קררס ושרה ברייטמן. שרה ברייטמן, אז זכורה לנו מ-Time to Say Goodbye, עם אנדרה בוצ'לי, ששר בפתיחת היורו, הנה הכל מתחבר.
וואו.
וחוזה קררס, שהוא חלק משלושת הטנורים. אז אמיגוס פרסיימפרה, זה ההמנון של ברצלונה. ב-84, אגב, בלוס אנג'לס יצא, לא ההמנון, אבל היה theme song, היה עוד פתיחה לכל ענף, ועוד פתיחת הכדורסל הפך לאות המיתולוגי של צעד וחצי בגלי צהל. אנחנו, אני לא יודע אם נעשה מזה פלייליסט, אבל בטח, תליה, אנחנו נשים לינקים.
אנחנו נעשה שרשור.
למה מן הדברים האלה, כן.
אנחנו נעשה שרשור, נעשה לזה שרשור בטוויטר ובחשבון שלי, ואנחנו...
ואני אשתדל לפנק אתכם.
כן, כן, ואני גם, אני חייבת לומר שאתה, אני לא זכרתי בכלל, אתה יודע, מבחינתי זה לא אירוויזיון, אני לא זכרתי בכלל מוזיקה. ועכשיו ממש רגע לפני שהתחלנו להקליט, שלחת לי את Hand in Hand של סאול, וזה חזר אליי, אתה לא מבינים, זה כמו כאילו מישהו פתח ג'יני, משמש, מזמז ג'יני, ופשוט הכל נפתח שם מכל ה... נפתחה לי תיבת פנדורה של זיכרונות, לאו דווקא באולימפיאדה, אבל זה הכל ביחד, זה כזה ריח של... ריח של קיץ, ריח של, של פעם, ורק בגלל...
של בונבוניירה, של חלומות.
ממש, ממש, אבל רק מהשיר הזה, וזה מדהים, כי אני לא חושבת ששמעתי את השיר הזה מאז. וזה כאילו היה... אז כן, אני חושבת שזה פיסת זיכרון קסומה, ואנחנו באמת נפרסם את זה במקביל...
כן. אני בינתיים נסעתי אחורה בזמן... לעיתון של חדשות שמתפרסם ב-29 ביולי 84, זה יום אחרי פתיחת האולימפיאדה בלוס אנג'לס, אבל שימי לב לכותרת שמביא אלי עזור, דני נוימן פורש מכדורגל. כותרת נוספת שמביא יוסי לוין, ג'אמצ'י חזר לאימונים, הפעם במכבי רמת גן. רק שימי לב, וגם פיני זהבי, וואו, תראי מה נעשה, כולם הפכו להיות גדולי הדור. שיבוץ נוח לישראל במוקדמות הגביע העולמי, מכיוון שהתמודדנו נגד טיוואן ואוסטרליה, ונגד ניו זילנד, זה קצת יותר נוח, נכון?
לגמרי.
מנבחרות היורו.
לא, אבל יש פה עוד משהו שמצחיק אותי ממש. במשרד הבריאות יוחלט השבוע אם לשנות את החיסון נגד הפוליו, הם שוקלים אם לעבור לשיטת החיסון המשולב הנהוגה בשטחים, לחזור... או להמשיך לחסן בשיטה הקיימת.
זה מה ששלחתי לך על 88 לדעתי, נכון?
כן, זה 88.
אז תראי, אני גם אעביר לך מיד את 84, אבל בינתיים אני אראה לך פרסומת של קודק, קסטת קודק, וידאו חזק. תן לילדים לראות את האולימפיאדה בלי להפסיד שעות שינה. הקלט את שידורי האולימפיאדה על קסטת הוידאו החדשה של קודק, ותוכל לצפות בהם שוב ושוב. עד שהקסטה תשחק.
נהדר.
עכשיו, זה קסטת קודק VHS או בטא. מה שמדהים זה שבישראל היו נהוגות אז שתי השיטות. בטא זו השיטה שהפכה עם השנים להיות שיטה שנהוגה במכשירי הוידאו המקצועיים של אולפני הטלוויזיה. כן. VHS זה מה שאנחנו בעיקר חזינו כן. בו. וזה פשוט... תקשיבי, זה פשוט אירוע... לא, זה נוסטלגי ברמות שאני פשוט נרגש.
זה מצחיק זה. זו תקופה שלנו בבית לא היה וידאו או שם או כמו ש... להורם גאון אומר וידאו, לא היה וידאו בבית, זה היה רק, המכשיר הזה הגיע אלינו, אני חושבת, רק אי שם בתחילת, אפילו אמצע שנות 90, די מאוחר באופן יחסי, אז אנחנו לא הקלטנו, אנחנו אם היינו רוצים לראות משהו, פרק או בכלל, אז היינו דואגים להיות בבית פשוט באותו זמן, שזה, אתה יודע, זה כל כך טריוויאלי וכל כך פשוט, לא, אני לא יכול לבוא היום כי יש את הגמר של האתלטיקה, שזה, או אפילו לא, אפילו סתם יש פרק בקרובים קרובים, אנחנו לא יודעים מתי יש שידור חוזר. זה מדהים בעיניי. אפרופו נוסטלגיה, אז באותו גיליון מדובר של 88, אז אתה יודע, אנחנו מחפשים פה עניינים על האולימפיאדה, אבל אני רואה, שנועה, שהייתה בת 17, היא כבר בת 26. דליה שימקו. כן, דליה שימקו, יש לומר, היא הייתה איתי ב-50 הרווקים והרווקות של גיליון טיים-אוט בשנה שעברה, אז היא הייתה אחת מהרווקות השוות. כאילו היו, הם לקחו כזה מכל הגילאים. אז נסעתי איתה באוטובוס אחרי הצילומים, וכאילו, אתה יודע, אנחנו מדברות כזה רגיל, כי מבחינתה אני עיתונאית, והיא שחקנית, במאית, והיא בשבילי, דליה שפאקינג שימקו. אז זה מאוד מאוד מצחיק אותי. אז הנה, פה היא הייתה בת 26.
כן, אני חוזר ל-84, ושימי לב, את אמרת לי על להשתתף בכבוד, נכון? וגם ייצוג לא בדיוק היה, ציטטת מהעולם הזה. ואנחנו צריכים להגיד שבפעם הראשונה שישראל השתתפה, זה היה ב-1952 בהלסינקי, ואחד מהעסקנים הבכירים אמר, לא נורא, מקסימום נראה כמה העולם טוב מאיתנו ונלמד מהם. אבל מה שמפתיע זה שגם ב-1984, הכותרות היו די נאיביות, וזה מפתיע, כי מדובר בעיתון כמו חדשות, אז הנה למשל, בהצלחה חבר'ה, כן? ככה כתבו בשער של חדשות, עם צילום מתוך הטלוויזיה האמריקנית. כן, אז הנה, רואים שם XXXIII אולימפיאד. כן, זאת אומרת, בלטינית אפשר לקרוא זה אולימפיאד, ושימי לב לכיתוב תמונה. לאחר טקס פתיחה מרהיב, ייכנסו היום הישראלים הראשונים לפעולה. הראשון יהיה אייל שטיגמן, שיתתף במשחה המוקדם ל-100 מטרים בסגנון חזה. אחריו יבואו המתעמלים יוחנן מויאל ויעקב לוי, המשקולאי. ידעת שכך איך שלמר? המשקולאי, מאיר דלויה, הקלה, גארי ארמיסט, אני מניח, והמתאגרפים, שלמה ניאזוב ויהודה בן חיים. 8 שנים חיכינו, כי החרמנו, בגלל שאנחנו העולם המערבי, את מוסקבה, 1980, כדי לראות ספורטאים ישראלים באולימפיאדה. איך אמר יושב ראש המשלחת יצחק אופק, שימי לב? המטרה, להשתתף ולייצג את ישראל בכבוד. מדהים. את מבינה שהיום יש צפי מאיתנו ל7 מדליות.
נכון, נכון. זה מטורף. נכון. הנה, אני רואה פה, דניה אילון, לוס אנג'לה 84. דניה אילון, האם זה...
שאלה אם זה אותו אחד.
האם זה דסאים דניה אילון? אז הישראלים הראשונים נכנסים היום למעגל התחרויות. המשקולן, מאיר דלויה, נסוג מהצהרותיו האופטימיות. למה הוא נסוג? לאחר שראה את הסינים והיפנים באימונים. עכשיו, אני חייבת לומר שכל הספורט הזה של הדיפת כדור ברזל סיפור הזה של הכדור ברזל, אני חושבת שאני לא יודעת מה היה לכם בשיעורי התעמלות בבית הספר היסודי, אבל...
קחו כדור
לא,
פשוט.
לא, אבל בתקופה שלנו היה ממש מקצה של פאקינג כדור ברזל. עכשיו, היו כדורי ברזל, ילדים בני 9 למדו הדיפת כדור ברזל. זה כאילו, אני לא יודעת, זה באמת, זה לא משהו ישראלי. זאת אומרת, זה לא משהו פה. אני חושבת שבגלל שהאולימפיאדה הייתה כל כך פופולרית, זה באמת היה שנה אחר כך, בשנת 89, אני חושבת 80, כן, 88, 89, זה כבר נכנס אצלנו לשיעורי התעמלות, יש לומר אפילו לא ספורט קראו לזה. היו לנו איזה 4 כדורי ברזל, ולימדו אותנו עדיפת כדור ברזל. אני עד היום יודעת טכנית איך עושים את זה, אבל זה היה בלתי אפשרי. אני שקלתי אולי 25 קילו, אז... אז זה מצחיק אותי. וכן, כן, אנחנו היום מצפים, היום אני גם חושבת שיצאנו קצת מתחום באמת הג'ודו והשייט, וכן יש לנו, יש לנו איזה עוד...
יש לנו נבחרת בייסבול, פאקינג בייסבול. עכשיו יש שם, שימי לב, זה טורניר של 6 נבחרות בלבד. כלומר, הסיכוי של 50% להביא משהו, חתיכת פלטה, זה מבינה?
אני מאוד בעד נבחרת הבייסבול שלנו, אין לי שמץ של מושג איך משחקים את המשחק הזה, מישהו פעם ניסה להסביר לי איזה חבר שבקיא בתרבות האמריקאית, אני לא ממש הצלחתי להבין, אבל זה יהיה מאוד 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 מצחיק אם ישראל תזכה במדליית זהב, או במדליה כלשהי, עם נבחרת הבייסבול שלה, שאולי 90% מהאוכלוסייה כאן לא יודעת איך משחקים בייסבול, זה יהיה מאוד מאוד...
ובעיקר, שוב, לא שזה חשוב, כי כולנו עם אחד, לב אחד, יהודים באשר הם, אבל מרביתם אינם צברים. עכשיו, השאלה אם הדיון הזה בכלל חשוב, אינם צברים ואינם עלו. מה שהקטע בבייסבול, זה שמספיק שיש לך זכאות לאזרחות, והרי לכל יהודי יש בסוף זכאות לאזרחות מתוקף חוק השבות, הוא יכול להיות חבר הנבחרת, ולכן ישראל יכולה להעמיד נבחרת שתביא מדליה. זה סוג של נבחרת ארצות הברית בית כזה. זה מטורף.
אני אגב, באותו שער של הספורט חדשות עם הבהצלחה חבר'ה, אהבתי שמתחת לתמונה מהאולימפיאדה, מהשידור האמריקאי, יש פרסומת לסיגריות ענקית, עשירה מדי לטעמך, שסיגריות מונטה קרלו, שזה מצחיק מאוד, באמת, מאוד מאוד. אגב, יש איזה ענף באולימפיאדה שאני מאוד, שמאוד משעשע אותי. הוא שישע אותי, הוא בהתחלה שישע, היום הוא משעשע אותי, פעם הייתי מסתכלת עליו בגלל החתיכים, אני מודה, הקפיצה למים. הקפיצה למים, הקפיצה למים, אלה שקופצים, ואז יש להם שתי מקפצות, והם עושים כל מיני סלטות, ואז מתיישרים. זה כאילו לקרוא תיגר על, על הגוף האנושי, זה לנסות להיות, זה באמת, זה בלתי נתפס בעיניי, זה שלמות של ביצוע, ש, וכמובן זה יפה, כי אני חושבת שזה כל אחד שיושב על הספה, אוכל ענבים קפואים ומפצח גרעינים וצופה בספורטאים, אומר, איזה אפס זה, הוא לא הצליח להתיישר. כאילו שהוא מצליח להתיישר בעצמו, אבל אפרופו הקפיצה למים, זה הזכיר לי עוד איזה אנקדוטה בונבוניירית קטנה. בשנות ה-80 בבריכת גורדון בתל אביב, בריכת גורדון המיתולוגית עד מאוד, היה משהו שלא היה בהרבה בריכות, שכבר הורידו אותם, ואלה מקפצות. עכשיו, מדברת על מקפצות, מקפצות. זאת אומרת, קודם כל, המקפצות הרגילות שכולנו מכירים, והיו עוד שתי מקפצות גבוהות. זאת אומרת, המים שם, הבריכה הייתה מאוד מאוד עמוקה, אז זה אפשר גם לעשות קפיצת ראש לתוך המים, ואני חושבת שפשוט בגלל או חשש מתאונה, או שהייתה שם תאונה, לא יודעת בדיוק מה היה, אז הורידו את זה בסופו של דבר. אבל אני ביליתי שם את רוב ילדותי, והיו המון ספורטאים מגיעים להתאמן שם. זאת אומרת, אני לא יודעת אם להתאמן, אני לא יודעת אם זה חלק מאימונים רשמיים, אבל פשוט היו שם אנשים שעושים קפיצות ראש מטורפות. אז כן, זה עוד זיכרון ילדות קטן שלי.
מעניין. אגב, אני לוקח אותנו, פשוט לוקח אותנו אל 1976.
וואו.
וב-1976 המשחקים האולימפיים נערכו במונטריאול. ישראל מגיעה לשם 4 שנים אחרי אסון מינכן, הפיגוע, רצח י' הספורטאים, והכותרת בעיתון, בעיתונך למעשה, עיתון מעריב, 16 ביולי 1976, זה בערך יממה לפני האולימפיאדה. מלכת בריטניה תכריז מחר על פתיחת משחקי האולימפיאדה. עכשיו נזכיר שקנדה היא חלק מהקומנוולת, מחבר העמים הבריטי. אני בספק אם היום תארך אולימפיאדה בקנדה, האם מלכת בריטניה תכריז עליה, לדעתי המון השתנה, קנדה עומדת כבר המון המון בזכות עצמה, כשם שבאוסטרליה, למשל, אני לא זוכר שבסידני המלכה הכריזה, כבר בשנת 2000, אבל ככה זה היה אז, ייתכן וגם ההסכמים הפנים מדינתיים שונויים, אם אתם מאזיננו יודעים יותר על היחסים בין בריטניה לבין קנדה, אתם מוזמנים לעדכן, אז זו הייתה הכותרת הראשית של מעריב רגע לפני הפתיחה, והכותרת המרכזית הייתה מצעד הרבבה, שמדברת בעצם על 10,000 הספורטאים שהשתתפו, והרבה מאוד שליחים, פעם פשוט שלחו שליחים בלי הכרה, ישראל רוזנבלט ואלכס דורון, ועוד ועוד, ממש העיתונים אז ברוחב לב, כנראה שלפני שהגיעה הטלוויזיה המסחרית, היה לעיתונים הרבה יותר כסף לשלוח שליחים
למקומות האלה. תחשוב שזה היה קצת לגעת בזוהר, זה היה באמת, זה באמת היה מקום שאם אתה לא שם, אתה לא קיים. אני חושבת שהיום, אם היו מבטלים את האולימפיאדה לגמרי, זה לא היה כל כך מזיז לאף אחד מלבד לספורטאים עצמם.
גם
לא לכלי, רוב כלי התקשורת, זאת אומרת, בסדר, זה לא כמו פעם. עכשיו אני,
אבל אם התגעגעת למשהו כמו פעם, הנה ידיעה מ-76, חבילה חשודה ליד הדגל הישראלי. חבילת פלסטיק חשודה שנמצאה אתמול ליד הדגל הישראלי בכפר האולימפי עוררה שערה בחוס מים. למקום הוזעקה יחידה של כוח ההבטחה המיוחד אלפא 9, אך כפי שנמסר, זו הייתה בסך הכל שקית ריקה ובה שירים של ארוחת ערב של ספורטאי אלמוני. אנחנו לא לוקחים צ'אנסים, הגיב לובש מדהים עם שלוח השערה. אני רוצה להגיד אגב שבאולימפיאדה המפוספסת שלי בברצלונה, אני הייתי במונטריאול באצטדיון האולימפי. כן. כלומר, את מבינה, אני באיחור מגיע למקומות, כי היינו במסגרת הטיול של ארצות הברית וקנדה, אז היינו במונטריאול והיינו גם באצטדיון האולימפי. אבל באיחור של 16 שנה.
תשמע, יש פה ארכיון, אני מצאתי את זה בעולם הזה, זה קצת קשה אולי לקריאה, גם כי זה באמת מעיתונים באמת מאוד מאוד ישנים. קצת אפילו לפני שנות ה-50, אבל יש פה איזה ככה שיאים בלתי רשומים של 19 אולימפיאדות שנערכו עד כה, וזה פשוט מדהים, זה רגעים היסטוריים, נגיד הזנקה למרוץ 100 מטרים לגברים באולימפיאדה הראשונה באתונה, נגיד ב-1908 או ב-1896, הפתיחה החגיגית של המשחקים האולימפיים באולימפיאדה הראשונה, שנערכה לפני 76 שנה, אז זה היה לפני 76 שנה, באתונה, זה מדהים, זה פשוט מדהים, והם כותבים פה שמי אתונה, כזה זוהר בעלול, שמי אתונה היו בעירים בשישי באפריל 1896, כשמלך יוון סיים את ברכת הפתיחה שלו, וקבוצה ראשונה של רצים התייצבה בקו הזינוק, למרחק 100 מטרים, התחרות הראשונה שנערכה במסגרת האולימפיאדה הראשונה, ואז כששופטים הנראים כיום, כאילו ניסו לחכות את דמותו של צ'רלי צ'פלין, את זה הם כותבים בשנות ה-50, התכוננו לעיריית הזינוג, ואז הבחינו הרצים מיוון, גרמניה, אנגליה וארצות הברית, ברץ הצרפתי המרכיב כפפות לבנות על ידיו, והרץ האמריקאי לא יכול היה להתאפק, ולמרות שעיריית הזינוק עמדה להיירות בכל רגע, ושאל את עמיתו הצרפתי, בשביל מה הכפפות הלבנות? ואז הצרפתי השיב במלוא הרצינות, אל תשכח שאנחנו עומדים לרוץ בפני מלך יוון. איזה מדהים זה. זה מדהים, יש פשוט תמונות של הדבר הזה. 1896, לי זה נראה פרה-היסטורי באמת ברמה אחרת.
או, מעניין שאת אומרת את זה. כי שימי לב להודעה שהתפרסמה באותו גיליון של מעריב עם פתיחת המשחקים בקנדה. חובב ספורט, כאשר תצפה במשחקי האולימפיאדה, בוודאי תרצה להשוות תוצאות, לבדוק שמות ולמצוא אינפורמציה נוספת על אודות האולימפיאדות. מעניין. זה מה שאנשים עושים? היום פחות, לדעתי אז הרבה יותר, מכיוון שאז לא היה הרשתות חברתיות ולא היה איך להעביר את הזמן המשעמם בין הדברים. אבל נמסר כאן, תוכל לעשות זאת בקלות בעזרת הספר המשחקים האולימפיים, מאת עמנואל גיל. האינפורמציה המלאה ביותר על אודות כל האולימפיאדות, החל מ-1896 ועד אולימפיאדת מינשן. סתם, זה מינכן. לרוכשי הספר אפשרות קבלת חינם, תוספת מיוחדת לאולימפיאדת מונטריאול לאחר האולימפיאדה. הוצאת מסדה בעם. פעם הכל היה ערכי כזה, נכון?
כן, כן. גם אתה ניסית לשחק ככה, לצייר את הסמל של האולימפיאדה,
לא הצלחתי, לא הצלחתי.
יש את המבחנים האלה, מבחנים פסיכוטכניים שמנסים, שעושים ככה בסוף היסודי, שזה כל מיני ציורים, ואני זוכרת שהייתה את המשימה של לצייר את הסמל של האולימפיאדה, לא הצלחתי, ושם הובחנתי בדיסגרפיה, מה שלימים, מה שנקרא. יש לי בעיה בציורים של גרפים, בכל מיני צורות כנראה.
מה את אומרת? הייתה לי מורה שחשבה שאני דיסגרפי, אבל מעולם לא הובחנו.
אבל זה מצחיק, על סמך הסמל של האולימפיאדה.
מדהים.
אז אני אגב אוהבת שכי בעצם מ-1894 הם קוראים לאולימפיאדות בעת החדשה. זאת אומרת, אם אתה קורא את הכתבות באנגלית, זאת אומרת, זה לא בשפת המקור, אבל אם אתה קורא את זה בלעז, אז בשנים הראשונות היו מקפידים לומר, האולימפיאדה בעת החדשה. שזה מקסים, זה מקסים, ואגב, אתה יודע, בעת הישנה הם השתתפו בעירום מלא, אני רק אומרת, כאילו, רק סתם מסבר את האוזן.
גם נשים?
לא, היו רק גברים, רק גברים בלבד. נשים נשואות לא הרשו להשתתף, והם גם אפילו לא יכלו לצפות במשחקים.
כלומר, הגנו על נשים, סתם, זה היה מיזוגני.
לא, שהגנו, גם נשים שתפסו את המציצות במשחקים האולימפיים, הוצאו להורג.
נשים מציצות? יש דבר כזה? אני חושבת שזה רק גברים סוטים.
בשמעה השלישית, לפני הספירה, והיו תחרויות מיוחדות ביוון העתיקה, אני פשוט עשיתי בזה תואר, שנערכו לבטולות, שזה כאילו נשים.
הנה מה שלא ידעתי עלייך וחשבתי שאני יודע כמעט הכל. עשית תואר ב...
אני למדתי ספרות ופילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה, וחלק מהקורסים, חלק מהקורסים המשלימים שעשיתי, היה קורס על יוון העתיקה, ויש, זה קורס מורחב על יוון העתיקה, יש לי פטיש לכל מה שקשור ליוון ורומא, וירושלים של פעם, זה פטיש בלתי ניתן להסבר, אז אני כן, אז יוון העתיקה זה כל מה שתרצה לדעת אצלי, כל האלים היוונים, אני יודעת איך להתפלל לדיוניסוס וכאלה, אז כן.
מה את חושבת לדעתך שעשו הישראלים עד לטקס הפתיחה במונטריאול? כלומר, הגיע יום שישי בערב, 16 בחודש, ואז אנחנו מגיעים ל-17, טקס פתיחת האולימפיאדה. מה הישראלים עושים? אז אני אספר לך.
מה שכדורגלנים עושים עם דוגמניות?
כי הם יכולים. לא, אבל האמת שאני יותר מהוגן, ואני רוצה להפנות אותך למה שפשוט הם הלכו למועדון המערה. ובמועדון המערה, שחק אותה עם מני פאר, משחקי חברה, 3 נקודות, כך במקור, משחקי חברה, 3 נקודות, בידור, 3 נקודות, ו3 נקודות, אווירה. יום ואב, 16 ביולי 76, 2 הצגות. הצגה ראשונה בשעה 10, הצגה שנייה בחצות. אגב, אני לא יודע איך אפשר לעמוד בכמה הצגות, בטח כשאתה מנחה, מכיוון שאני אחרי שעה וחצי מתמוטט.
זה כמו פסטיגל, אתה יודע.
כן, כן, רק בפסטיגל יש פשוט המון אנשים. כאן זה מני פאר. לבדו, אבל הוא היה כוכב, זה ברור. עשרות פרסים יקרי ערך יחולקו מדי ערב, מתנת החברות. ויש פה לום פברג'ה, אפרודיטה, אופנת הריון. אפרודיטה זה עד היום, לא? יש דבר כזה. קשה לקרוא פה, פינגווין, קרביץ מכשירי כתיבה. או, יש דברים ש... בירה אוקיי כיד המלך, אוזניות מתנת בטה סטריאו. שלא אמר, סטריאו, שטיחי גולדה, לפני שגולדה הפכה לגלידה.
לפני שגולדה הייתה נעליים. כשגולדה עוד הייתה נעליים.
כן. או, אפרופו בנות בתולות שדיברת עליהן. מה אומרים על תוכנית הבידור המצליחה של השנה? רביעיית הבנות של מועדון התיאטרון בתוכנית עוד לא נגעו בי. ומי הן הבאות שטרם ננגעו? מיקי קם, גליה אישי, חנה לסלו ושולי לב. חנה עודתה, שלא נגעו בזה 20 שנה, אבל היא עודתה עכשיו באופירה וברקו, והיא אמרה שהיא לבד אחרי אינה בודדה. זה רעיון.
אתה יודע, קראתי כתבה שבעצם היה נקודת המפנה, אני חושבת שאולי גם סיימה את עידן התמימות של האולימפיאדות, הייתה באמת ב-88, עם כל הסיפור הזה של בן ג'ונסון והסמים, שכאילו עד אז, אז אף אחד לא חשב, אני לא יודעת, אני מניחה שהיו עושים להם בדיקות סמים, וזה היה ידוע, סמים ממריצים או כל מיני דברים כאלה, ואני גם מניחה שמה שבן ג'ונסון לקח ב-1989 היום לא נחשב אפילו סמים, אולי מבחינת כמויות וסמים ממריצים, או כמו, אתה יודע, נגיד ריטלין או דברים כאלה שאנחנו היום צורכים את זה. אבל קראתי איזו כתבה לפני כמה ימים שבאמת אמרה, זה כל העצם העובדה שהסי נלקח ממנו ועבר לקארי לואיס, וזה היה במין זוג של השפלה כזאת בינלאומית. אז זה סיים את עידן התמימות, ואז באמת התחילו לבדוק יותר ספורטאים, וזה נהיה ככה... מה שכן, כפר אולימפי זה נראה לי כמו... כמו פנג'ויה.
מדגרת איידס.
לא, זה סוג של פנג'ויה, רק כנראה, אני לא יודעת, זה... אולימפיאדת לונדון. לונדון. עכשיו אני נזכרת שהייתה גם אולימפיאדה בלונדון, אני כאילו זוכרת את זה באופן מרופל.
לונדון זה...
זה היה כבר עכשיו.
2012.
כן, זה 2012, זהו. אני פתאום זכרתי...
לונדון זה 2012.
כן, זה היה כבר... כשהייתי בחיים עצמם, מה שנקרא, אז אני חושבת שפחות...
רגע, אבל אם עדיין האולימפיאדה לא מעניין אותך, אני לוקח אותך לערבי כפר המכבייה ברמת חן. אנחנו תמיד נוהגים לומר כפר המכבייה ברמת גן, אבל כאן התעקשו לומר רמת חן, שזו השכונה ברמת גן. מוצאי שבת, 17 ביולי, מן השעה 8 ועד חצות, ערב ריקודים, לצלילי תזמורת פלוס 4, מה זה אומר? 4 נגנים פלוס, ורחצה לילית בבריכת המלון. דמי כניסה 20 לירות ישראליות, כולל השתתפות בהגרלה. פרס ראשון, סוף שבוע במלון כפר המכבייה. פרס שני, 12 כניסות חינם לבריכת המלון. מזנון משקעות והגרלות.
בוא נדבר על זה שהמכבייה הזאת אחותה החורגת של האולימפיאדה, והאחותה אולי לא כל כך...
היהודית, האולימפיאדה היהודית, המכבייאדה, כך קוראים לזה בארצות אמריקה הלטינית.
ובאמת, אני כאילו, אתה יודע, אני לא רוצה חס וחלילה להוציא דיבתו של המיזם המקסים ומקרב הלבבות הזה רעה, חלילה.
ושהוא גם פנג'ויה להיכרויות...
כן, כן, אני מאוד מחוברת ליהדותי, באמת בלי ציניות, לעמי, הכל בסדר, אבל המכבייה, כאילו, אתה יודע, מי רואה את המשחקים של המכבייה? זה תמיד היה כזה, טוב, זה השנה של המכבייה, זה השנה הפחות טובה, אתה יודע. שלא לדבר חלילה על אסון המכבייה הנוראי הזה, שזה ככה, אתה יודע, זה כאילו שיר כל כך טעם רע, אני חושבת, מכל הדבר הזה. אבל כן, שלא לומר אנשים שהם מועדי הפועל וצריכים לפרגן למכבייה.
זה מאוד קשה. היו פעם גם משחקי הפועל. משחקי הפועל, לדעתי, האחרונים שנערכו, דיינה רוס הגיעה.
נכון, דיינה רוס.
והופיע אצל דן שילון.
נכון.
ממש שניות לפני זה.
כן, כן.
עכשיו, לכי תחשבי, משחקי הפועל, זה נשמע משהו מפייניקי, הסתדרותי וקשה, אבל זה מה שהיה. ודיינה רוס פשוט הייתה שם. דיינה רוס, אצל דן שילון, מגיעה משדה התעופה לנצח בחולון, כלומר, לאולפן של דן שילון, וזה היה פשוט היסטרי. זה היה פשוט היסטרי, כולם ראו את זה. זה היו משחקי הפועל בעת המודרנית, אבל האירוע הזה באמת התרחש. זה היה ב-1993, רבע מיליון דולר, יש שיאמרו בלבד.
כן.
כן? אז דיינה רוס, משחקי הפועל 1993. מדהים.
אפרופו כפר המכבייה, אז בעולם הזה, בשנת 57, יש סקירה נהדרת, שפשוט כל הבריכות, היכן מבלות החתיכות ביותר? אז יש ממש את כל הבריכות, בריכת שרטון, איפה רואים את החתיכות, כמובן בצילומים, חתיכות אגב, המילה במקור, כך היא מצוטטת, ורואים ככה נשים בבגדי ים, ברוח התקופה, משתזפות ו... נותנים בהן סימנים, ובכפר המכבייה מלא במכביות מהסוג הנראה לאל, ובספורטאים שגם לפעמים מתאמנים. עד עכשיו עדיין לא ברור מי בא לבריכה בגלל מי. נהדר. זה באמת...
כן, כן, כן. היו ימים, היו ימים. בואי נראה, מעבר למשחקים האולימפיים, מה היה בימים של... פתיחת המשחקים האולימפיים, למשל, ב-84, בחדשות, אז הנה ידיעת ברנג'ה, שתעניין את נשות גלובס. נשות גלובס, יש שם, הוא באמת נערך וגם בבעלות נשית, אז הנה ידיעה ארכיונית. גלובס ימחר לבלס. העיתון הכלכלי גלובס לא ימחר כנראה לירחון מוניטין. בימים אלה מתנהל מסע ומתן קדחתני. בין העיתון לבין איש העסקים דוד בלס או בלס, שהוא כן. משקיע ידוע בבורסה התל אביבית, וכנראה שהעסקה תסתיים בימים הקרובים. ועוד משהו שמעניין לראות בעיתונים, או לפחות בחדשות, 890 גרם ילד, פגים בני 5-7 חודשים, בין 890 ל-2,000, לא יותר, איך משלימים בבית החולים, את מה שהחסיר הטבע הזה, על איך מטפלים בפגים שם.
אוי, נהדר.
כן. ומה עוד? טוב, יש המון המון דברים. אל תשכחי שזה בדרך כלל היה העיתונים של סוף השבוע, או אחרי סוף השבוע, ותמיד יש דברים מאוד מעניינים. למשל, מנהטן טרנספר באים לישראל. הפעם זה סגור סופית.
כן.
השמועות על בואה של הלהקה מנהטן טרנספר נכונות. הם יופיעו בבריכת הסולטן בירושלים. איזה כיף שפעם, אגב, בריכת הסולטן היא משיקה לעיר העתיקה, ופעם אף אחד לא פסל אותנו על כמו הדרמה קווין של ברצלונה שנכנעת ללחצים כאלה ואחרים.
כן.
אז חתיכת סיפור. חתיכת סיפור הדבר הזה. מה עוד על שולחנך?
תראה, אני, זה מאוד מצחיק אותי, כי אני באמת מסתכלת בגיליונות שיצאו ב-25 לספטמבר 1988, ואני מסתכלת בכותרות, וזה קצת כמו היום, ערב פתיחת האולימפיאדה, יום אחרי שנפתחה האולימפיאדה, ומדינת ישראל מתמודדת עם מגפת הפוליו, שזה מצחיק מאוד, זה פשוט... זה נע בין סיכום טקס הפתיחה לבין איך הבדיקות שהם עושים בביוב ואיך הולכים לטפל בזה. ההיסטוריה חוזרת, ההיסטוריה ממש ממש חוזרת. אגב, ביום שנפתחה האולימפיאדה, באותו יום שבת, אז אתה יודע, במוצאי שבת מי הופיע בהיכל התרבות בתל אביב?
מי, מי, מי?
אסתר עופרים. אסתר עופרים, ויש ככה אסתר המלכה, יוסי חרסונסקי כותב, היינו צריכים להמתין להדרנים כדי להבין מה רוצה הקהל מאסתר עופרים, לא את הקלאסיקה ולא את הרפרטואר החדש. תן לו את ציון יוני הדרך, את היו לילות, לילה לילה, את עמק לגבעה, תן לו את השירים האלה ועשית לו טוב בלב, אבל טוב שאסתר השאירה אותם לסוף הערב. יש פה, האם יש פה ביקורת סמויה על זה שהייתה הופעה שלמה והיא לא שרה את השירים המוכרים? כאילו, או שזה רק אני, או שזה רק אני, זה כאילו, נכון? זה כל כך הרי ישראלי, זה כל כך, כן, יש פה יוסי חרסונסקי, עליתי עליך.
יפה. טוב, אנחנו קרבים לסיום הספשייל אולימפיקס, כלומר, לא, האמת שזה משהו אחר, ספשייל אולימפיקס, אנחנו מדברים על ספשייל האולימפיאדה שלנו, והיה נורא נורא כיף, ויכול להיות שזה ילווה אותנו, יכול להיות שתוך כדי תהיה לנו הערה תוך כדי המשחקים, ונביא לכם עוד דברים שקשורים למשחקים
כן,
אולימפיים.
כן, אני חושבת שאנחנו נשרשר, ומי שיש לו גם עוד כל מיני עניינים להוסיף, אז אני בטוחה שזה...
אז אנחנו חייבים לכם גם את Hand in Head של 88, גם את המנון הכדורסל שהפך לאות צעד וחצי של 84, וגם את Amigos para Siempre של 92, ואתם תוכלו להוסיף לזה עוד ועוד המנוני אולימפיאדה כאהבת נפשכם. אלה הדברים. תליה, תודה. בברכת הספורט, נדמה לי שהסיסמה הפעם היא United by Emotions, את ואני לעולם נהיה מאוחדים ברגש.
לגמרי.
להתראות.